פרק הבא, פרק ב', משנה ג'. לפני ממנו, דהיינו לפני מחומת הר הבית, סורג גבוה 10 טפחים, ו13 פרצות היו שם, שפרצו מלכי יוון. חזרו וגדרו, אז כתוב שמלכי בית חשמונאי חזרו וגדרו, אומרים כאן מפרשים, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. כל משך הזמן, דהיינו, בית שני עוד היה המשיך להיות קיים עוד למעלה מ-200 שנה. אז כל משך השנים של בית שני, אז היה דין קבוע. בכל עת, מתי שאדם מגיע כנגד אחד הפרצות, בביאור הגר"א כתוב כאן ש13 השתחוויות, זה למי שמקיף את כל 13 הפרצות, דהיינו מי שמקיף את הר הבית. אז הוא צריך להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים 13 פעמים. וכל מי שמגיע כנראה פרצה שפרצו מלכי יוון, כבר לא נשאר מהם זכר. ומלכי בית חשמונאי יגדרו את הפרצות, אבל כל מי שמגיע עד חורבן הבית, זה פשטות, זה פשטות. אני לא יודע מה יהיה אם יבנו את הבית, בכל אופן אם התקנה הזאת תתבטל או לא, זה אני לא יודע, לא כתוב כאן. אבל על כל פנים לעולם, הדין הזה הוא דין שנשאר לעולם ובכל עת ובכל שעה, לא בזמנים מסוימים. כל מי שמגיע כנגד אחת הפרצות המתוקנת, פרצה מתוקנת שפרצו מלכי יוון, אז הוא צריך להשתחבות בפישוט ידיים ברגליו. ככה הדין. כך תקנו כנגדם 13 השתחוויות, והסיבה זו תקנה מיוחדת שתקנו מלכי בית חשמונאי שתקנו את הפרצות. אז כל מי שמגיע למקום שהיה בו, הייתה בו פרצה שפרצו מלכי יוון, חייב להשתחוות. להשתחוות זה הכוונה לא לכרוע, לא קידה ולא קריאה, אלא השתחוואה, כמו שכתוב בגמרא, בפישוט ידיים ורגליים. ומי שמקיף את הר הבית צריך 13 פעם לעשות את זה. וזה תמיד, בכל עת ובכל שעה, לכל מי שעושה את הדבר הזה. והסתובבו שם הרבה אנשים. בתוך המקום הזה הסתובבו הרבה אנשים. וזה היה דבר יום ביומו והמון פעמים ביום. זה השריד שנשאב מיוון. וכתוב כאן, והדבר הזה זה דבר שהוא, זה באמת דבר מבהיל, דבר מבהיל. השריד שנשאר מיוון, לא נשאר דבר כזה, שריד כזה לא נשאר מכל החורבנות. כל החורבנות וכל הדברים שעשו, אבל הפרצות שפרצו מלכי יוון, והם כבר אינם, כבר ניצחו אותם. כבר גברו עליהם, כשגברו מלכות בית חשמונאי ונצחו, אז כבר ניצחו אותם. לא נשאר מהם שום דבר, בפשטות. אבל על כל פנים הדין הזה נשאר, תמיד, לעולם, כל מי שמגיע כנגד מה שפרצו מלכי יוון, חייב להשתחוות. הגר"א אומר כאן, בביאור הגר"א כתוב, י"ג פרצות היו שם שפרצו מלכי יוון. אז כתוב בביאור הגר"א פירוש, לפי שעד שם היה מותר לעובד כוכבים להיכנס. ומשם ואילך אסור לעובד כוכבים להיכנס. לפיכך פרצו שם. מלכי יוון לא יכולים לסבול שיש מקום שהם לא יכולים להיכנס אליו. זה דבר שלא שייך. פשוט לא שייך. זאת אומרת, בעיניהם, לדידם, לא שייך דבר כזה. אז כשמגיע מקום שישנה חומה בבית המקדש, והחומה בהר הבית, ישנה חומה, והחומה הזאת אומרת שעד כאן מותר להיכנס גם לנוכרי. ומכאן ואילך אסור לנוכרי להיכנס, כן. אז כאן הם פרצו פרצות. וכנגד הפרצות האלה תקנו י"ג השתחוואות לעולם. ככה הדין. אז בוודאי שצריך להבין מה זה. אנחנו מדליקים נרות. מדליקים נרות על הניצחון על יוון, ואומרים על הניסים, על הפעוקה. אנחנו בפירוש אומרים, מסרת, כביכול בורא העולם מסר את כולם, עד זידים ביד עוסקי תורתך. ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה, ופורקן כיום הזה. אחרי כל הפורקן, ואחרי כל התשועות, ואחרי כל המלחמות, אחרי כל זה, אז נשאר דין למשך מאות שנים, ואם בית המקדש לא היה חרב, אז הדבר הזה היה נמשך והולך, תמיד, בלי הגבלה. כל פעם שמגיעים כנגד פרצה, שפרצו מלכי יוון, צריך להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים. הגמרא דורשת, בברכות בדף נ"ח, הגמרא דורשת את הפסוק לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. תנא משמיה דרבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריעת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש. כך כתוב, וההוד זו בית המקדש. עכשיו, כיוון שהדבר ברור, המהר"ל כמעט על זה חיבר את הספר נר מצווה, להגיד שההתנגדות של יוון במסוים, ההתנגדות של יוון בעצם, מה שיוון מתנגדים בהחלט, מתנגדים לגמרי, הוא קורא לזה מתנגדים בעצם, אז הם מתנגדים לבית המקדש, ולכן הם טימאו אותו, לכן הם חיללו אותו, לכן, כן, אבני מזבח, כמו שכתוב בגמרא, אבני מזבח ששיקצו מנשי יוון, הם, בהם מתקיים, ובאו בפריצים ויחללו. הפריצים, כן, אותם פריצים באו וחיללו את בית המקדש, חיללו. הם מתנגדים לבית המקדש בעצם. כיוון שכתוב כאן וההוד זו בית המקדש, בלי לדעת מה זה, אבל כתוב כאן וההוד זו בית המקדש, אז פירוש הדבר, על כורחנו, על כורחנו, פירוש הדבר, שהם מתנגדים גם למידה הזאת, במידותיו יתברך, שנקראת וההוד. זאת מידה במידותיו, שנקראת הוד. הוד. כביכול, כתוב על בורא העולם, הוד והדר לבשת. אנחנו מדברים תמיד, אומרים בכל יום באשרי, הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. ישנה מידה במידותיו יתברך שנקראת הוד וההוד. על המידה הזאת, מכיוון שהמידה הזאת מתגלה בבית המקדש, וההוד זו בית המקדש, אז מכיוון שיוון מתנגדים בעצם למידה הזאת, בעצם, זאת ההתנגדות בעצם, אז נמצא שההתנגדות שלהם כאן היא תופסת, כאן היא חלה, במקום הזה חלה ההתנגדות שלהם. אז אולי קצת נבאר מה הפירוש, מה פשר המידה הזאת, מה עניינה של המידה הזאת שנקראת הוד. מה, איזה מין מידה הזאת, מה המידה הזאת אומרת, מה היא, מה עניינה? בגרא כתוב, הגרא בליקוט אומר כך, הוא אומר שבמידותיו יתברך ישנה מידת חסד וישנה מידת דין. ומידת חסד זאת מידה שהיא פועלת טוב למי שמגיע לו, ועונש גם למי שמגיע לו. זאת מידת החסד, מידת החסד פועלת טוב למי שמגיע לו. מידת הדין מענישה את מי שמגיע לו. אלה הן שתי המידות הברורות. עכשיו, ישנה מידה מיוחדת שצריך, לדוגמה, צריך להתנהג עם אדם. מכוח איזו מידה יש הנהגה כזאת שנקראת, שהקדוש ברוך הוא משלם כנגד מקצת עוונותיהם של צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא משלם להם בעולם הזה, נפרע מהם בעולם הזה ממקצת עוונותיהם, כדי שהם יהיו נקיים לגמרי ויקבלו את שכרם בשלימות לעולם הבא. דהיינו, מתוך אהבה, מתוך מידת חסד, אז כביכול בורא העולם מכה. זה פן אחד, זה צד אחד, זאת מידה אחת. כנגדה יש עוד מידה. מתוך מידת דין, אז כביכול בו, ההפך הוא לרשעים. המידה שנקראת הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. המידה הזו, אז אומר הגר"א שם באותו ליקוד, כתוב, אלו שתי מידות שהן לא מידות, זה חסד בלבוש של דין ודין בלבוש של חסד. כביכול, כשבורא העולם משפיע טוב לרשעים בעולם הזה כדי לשלם להם את שכרם, כדי שלא יישאר להם מאומה לעולם האמת. שום זכות לא תהיה להם לעולם האמת, הם כבר קיבלו את כל שכרם פה. אז מובן מאליו שכשכך מתנהגים עם בני אדם, פורעים להם פורעים להם דבר שאם הם היו זוכים והיו לוקחים איתם איזושהי זכות לעולם האמת, אז הם היו זוכים זכות לעד ולנצח נצחים. אז משלמים להם את זה פה במטבעות שחוקות של העולם הזה, כאן משלמים להם, ובתשלום הזה אז זה נקרא שהם קיבלו את שכרם, ואין להם שום דבר לא נשאר להם לעולם הבא, לעולם האמת. אז נמצא שההתנהגות, ההנהגה הזאת נראית כהנהגה שהיא הקדוש ברוך הוא נראה כאילו הוא אוהב אותם, הוא נותן להם, הוא משפיע עליהם, כל טוב. אבל מה שחבוי כאן, מה שתמון, זאת אומרת, הלבוש החיצוני הוא לבוש של נראה כאהבה, נראה כהשפעה טובה. אבל הדבר הזה הוא נורא והיום. יש כאן נקמה נוראה. זאת נקמה נוראה. משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. אז כביכול בורא העולם מתנהג עם שונא גמור. הוא מתנהג איתו כאילו הוא אוהב אותו, הוא משפיע עליו כל טוב. וההשפעה הזאת בעצמה היא כדי לסלק אותו מכל זכות לעולם האמת. ההפך עם צדיקים, ההפך עם אוהביו, משלם לאוהביו תשלום והוא מתראה להם כאילו הוא שונא אותם. שתי ההנהגות האלה, חסד בלבוש דין ודין בלבוש חסד, כך אומר הגר"א שם באותו מקום, חסד בלבוש דין ודין בלבוש חסד, אלה נקראות, המידות האלה נקראות, והנצח וההוד. הנצח זה חסד אבל בלבוש דין, וההוד נראה מתוך דבריו. וההוד זה הכוונה של כביכול בורא העולם נראה כאילו הוא מודה לו, בורא העולם מתנהג איתו כאילו הוא מודה לו, אבל ההודעה הזאת נמצא בה דין שהוא החמור ביותר, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. אז כביכול כשבורא העולם מתנהג וההוד, וההוד זה הכוונה, הוא מתנהג עם מישהו, וההנהגה הזאת היא כאילו שהוא מודל. יהי כדבריך, יהיה כמו שאתה אומר. זאת מידה במידותיו התברך שנקראת וההוד. דהיינו, משפיעים על מישהו, משפיעים על אדם שפע רב, משפיעים עליו כל טוב, אבל כל הטוב הזה שמשפיעים עליו, אז זה בתוך המסגרות הקטנות, הצרות של העולם הזה, וכאן משפיעים עליו כל טוב. אבל בזה, זהו, בזה נפרע כל השטר כולו. למדנו אם כן, שישנה מידה כזאת, מידה מיוחדת, המידה שנקראת רחמות. זה בית המקדש, שכתוב בגמרא והוד זה בית המקדש. אז כאן בוודאי שצריך להבין איך שני הדברים האלה מתחברים זה לזה. הגמרא הרי אומרת, כן, זה כתוב בגמרא בי. חנה משחי דרבי עקיבא, וההוד זו בית המקדש. אנחנו אומרים בכל בוקר, בתחילת פסוקי לזמרה, אז את מה ש... אנחנו אומרים את מה שכתוב בדברי הימים, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו ועמים על ידותם. שם בהמשך כתוב, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אז כתוב שם בגרא, ביאור הגרא, בתנ"ך, ביאור הגרא על דברי הימים. אז על הפסוק, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, אומר הגרא, הוד... הוד אומר הגרא, המילים שלו זה הוד הוא אור העצמות, אור עצמי, כמו דוגמת אור החמה, זה נקרא הוד. הדר, גם שם משמע בדברי הגרא, הדר הוא אומר זה דוגמת אור הלבנה, שזה החזרת אור שהואר עליה. משמע שהוא מפרש את הלשון הדר מלשון מחזיר, כמו ש... כן, כלשון הגמרא, כמו בלשון הרמית, הדר, חוזר. אז אור עצמי, אור שבוקע מתוכו, אור שבוקע מתוכו, הוא נקרא הוד. אור העצם נקרא הוד. אור חוזר, אור שמאיר, מחזיר את מה שהואר עליו, זה נקרא הדר. אנחנו יודעים מה שאנחנו, מה זאת אומרת, מה שידוע, מה ש... בכל מקום שאנחנו מוצאים הוד, אז אנחנו מוצאים השתחוואה. זה לא הדין של השתחוואה במודים. כתוב וההוד זו בית המקדש, תחילת הגילוי של בית המקדש, בית המקדש התגלה בפעם הראשונה, איפה היה תחילת הגילוי של בית המקדש. אז תחילת הגילוי של בית המקדש היה בוירא את המקום מרחוק, ויאמר אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. זאת אומרת, כתוב כאן שהעיקר, זאת אומרת, הפעם הראשונה, מה הייתה עיקר העבודה בבית המקדש? שורש העבודה בבית המקדש. מה עושים בבית המקדש? מה עושים בבית המקדש? ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך. זה לפני ולעשות חובותינו בבית בחירתנו. אין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליך. שיטת הרמב״ם, שמי שנכנס להיכל ומשתחווה, אז זאת לא ביאה ריקנית. מעשה השתחווה עושה את הכניסה הזאת, אף על פי שאין לו שום עניין שם. שום מעשה עבודה הוא לא עשה, אבל המשתחווה זאת לא ביאה ריקנית. זאת נקראת ביאה להשתחוות. זאת אומרת, יש השתחווה. השתחוואה זה לא די, השתחוואה. כשאדם משתחווה, אדם אז כמו שאנחנו לומדים, כמו שאנחנו רואים, אבל השתחוואה הזאת היא השורש. ואני והנער מלכה עד כה, זה הפעם הראשונה, כן, הפעם הראשונה שעובד השם הגיע לבית המקדש. אז מה הוא עושה? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליך. ביטול, אין לך ביטול עצמו של דבר. כן. האדם בשום מקום או בשום מעשה, בשום צורת עבודה, אז בן אדם לא מבטל את עצמו לגמרי. כן. הביטול לגמרי שהאדם מבטל את עצמו, זה מעשה השתחווה. מעשה השתחווה פירושו ש כבודו של אדם, צלם האלוקים של אדם, מתבטא בקומה הסקופה. הקומה הסקופה זהו עצם כבודו של אדם. הוא הבריאה היחידה בעולם שהיא בקומה הסקופה. דהיינו, זאת הבריאה היחידה בעולם שהיא לא בעצם טבעה, שוחה, משתחווה. כל הנבראים בעולם, כולם, אז מצבם הטבעי זה מצב של, כן, של כפיפות קומה. קומה כפופה, הם כולם נבראו בעצמם בקומה כפופה. האדם היחידי בעולם שנברא בצלם אלוקים, האדם הוא הבריאה היחידה שנבראה בצלם אלוקים, וזה מחייב, כן, זהו. זה הגילוי של צלם אלוקים בקומה של האדם. העובדה שהוא עומד זקוף. הוא עומד זקוף. דהיינו. בקומה הסקופה הזאת, כאן מונח עיקר צורת, עיקר כבודו של האדם. מזכירים תמיד, הזכרנו כבר כמה פעמים פה את דברי המהר"ל בפירוש אבות על המשנה חביב אדם שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם, אז כתוב שם במהר"ל שהגילוי של העובדה שהאדם נברא בצלם, אז זה מתגלה בשני דברים. זה מתגלה בזיו הפנים. זיו הפנים, גם בזה האדם שונה מכל הנבראים כולם. זיו פניו של אדם, אור פניו של אדם. זאת בריאה, כן. הבריאה הזאת, זיו הפנים, זה דבר שהוא לא פיזי לגמרי. זה דבר שהוא, זה חיבור, יש כאן הערה מלמעלה. יש כאן צירוף, כן. האדם, חוכמת אדם, תאיר פנה. והדבר הזה, הדבר הזה, זה גילוי צלם אלוקי. אבל גילוי פיזי, פשוט. פיזי, זאת אומרת, בעצם גופו של אדם. איפה מתגלה בגופו של אדם? בגופו של אדם, בעצם, בגופו עצמו, איפה מתגלה הצלם אלוקי? זה, אומר המהר"ל, זה מתגלה בקומה הזקופה. הקומה הזקופה הזאת, והכוונה שהוא עומד, ופניו, זאת אומרת, ראשו למעלה, הוא לא שפוף, הוא לא כפוף, הוא לא מתכופף בפני אף אחד, הוא עומד בקומה זקופה. והעמידה בקומה זקופה הזאת, בחינת המלכות של צורת אדם. זהו צלם, בצלם אלוקים עשה את האדם. תמשילהו במעשה ידיך, הכל שטה תחת רגליו. כביכול, ותחסרהו מעט מאלוקים. וכבוד והדר תאתרי. כל זה מתגלה בקומה הזקופה. הקומה הזקופה מגלה את הכל. כשאדם משתחווה, אז את הדבר הזה הוא מבטא. כאן הוא. יש כאן ביטול בעצם, בעצם צורת האדם. עצם צורת האדם. במיוחד, בדבר שעושה אותו לאדם. אז כשאדם משתחווה, אז כאן הוא כופף את קומתו, שזה עיקר עניינו, עיקר צורתו. עיקר. זה כל עצמו. אז בזה האדם כופף את קומתו בפניו יתברך. זאת ההשתחווה. זאת השתחווה. השתחוואה קיימת תמיד רק בפני מישהו שאנחנו חווים לו את עיקר קיומנו. זאת אומרת, מי שיש לו זכות על עצם הקיום שלנו, בפניו אנחנו משתחווים. משתחווים בפניו יתברך, כביכול. זאת עבודה גדולה. לדינה, חייבים להשתחוות לפני מלך. כשבאים למלך, אז חייבים להשתחוות. משום שמצד הדין, אז המלך יש לו זכות לקחת את חיינו. מדובר על מלך ישראל שהוא מלך כדין, מלך שנתמנה על פי נביא. מלך שהוא כל דיני מלך. אז המלך יכול להוציא למלחמת רשות, המלך יכול לקחת כל אחד ולעשות איתו ככל שליבו חפץ. ואם האדם מסרב, אז הוא רשאי ליטול את חייו. זאת אומרת, יש לו צד מסוים של בעלות, של תפיסה בעצם קיומנו. אז בפניו אנחנו חייבים להשתחווה. כאן נמצאת השתחווה. השתחווה נמצאת בכל מקום. בכל מקום. שעצם הקיום שלנו הוא, עצם הקיום שלנו תלוי כאילו באותו זה, באותו אחד שאליו משתחווה. השתחווה זה דבר שנעשה כביכול כלפי מעלה, כי שם זה ברור. אלו הם דיני השתחווה, מודים. אז הדין קריאה והשתחווה במודים. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. אז אנחנו מקיימים את זה כדין, מקיימים את זה בשלמות. אז זאת ההודעה. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. מודים זה הכוונה שאין לנו משלנו שום דבר. מודים זה הכוונה, הכל שלו. הכל שייך לו. אין לנו משל עצמנו שום דבר. כל מה שיש לנו זה ממנו. כל עצמנו הוא ממנו. אין לנו מעצמנו, כן? אין לנו שום דבר ששייך לנו, לעצמנו. אז הביטוי לדבר הזה, זאת השתחווה. והשתחוות פירושו, לבטל, כאן בזה האדם מבטל את עצם קומתו. בצלם אלוקים עשה את האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם, וכאן נמצא הכבוד וההדר תיאטריהו, תיאטריהו. שכביכול בורא העולם נתן את התורה לכלל ישראל. אז מלאכי השרת באו בטענה, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים. אשר תנה הודך על השמיים, פירוש הגמרא אומרת, הגמרא במסכת שבת, בסוף פרק הבונה, כתוב בגמרא על אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז כתוב בגמרא, אנוכי נוטריקון, אנא נפשי, כתיבת יהיבת. כביכול בורא העולם אומר לנו, אני את נפשי כתבתי, אני את עצמי כתבתי ונתתי לך. אנא נפשי כתיבת יהיבת. בשעה שמשה רבינו עלה, זאת המילה הראשונה שכתובה בתורה. זאת אומרת, זאת המילה הראשונה שניתנה לנו בתורה. המילה הראשונה במתן תורה היא אנוכי, אנוכי. וכאן בורא העולם אומר, אנא נפשי. כתיבת או כתבית, יהבית או כתיבת יהיבת. על הנפשי, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. כתבתי על הלוחות ונתתי לכם את עצמי. לכאן, כאן נמצאת הטענה של המלאכים. כאן באה הטענה של המלאכים, אשר תנה הודך על השמיים. כביכול בורא העולם עצמו מודה שהתורה שהוא נתן למטה, התורה שהוא נתן לבני אדם, אז התורה הזאת היא כביכול עצמו. אנא נפשי, כתיבת יהיבת. אז הלשון זה אשר תנה הודך על השמיים. כך באו מלאכי השרת בטענה, אשר תנה הודך על השמיים. יש, וכאן ננסה קצת לגעת ב... בעצם, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, כמה, כמו שמובן מדברי רבותינו, בעצם עניינם של, כן, בעצם עניינה של יוון, בעצם עניינם של מלכות יוון. שון למלכי יוון, הראשון למלכי יוון היה אלכסנדר. אני אספר אתכם באריכות, זה ב... מה שכתוב בברייתא במשנה. עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. יש כאן אריכות דברים. הוא בא למדינת אפריקה, כתוב כאן. אמר להם, באינה דאיזי למדינת אפריקי. אמרו לו, לא מצית אז לה דפס כי הרי חושב. כתוב כאן בגמרא, שהיו מוכרחים לתת לו עיצה באיזה אופן להגיע למקום רחוק מאוד, מקום רחוק מאוד. שמפסיקים אותו הרי חושך, בקיצור זה, שבאופן רגיל, באופן טבעי אפשר להגיע לשם. רגיל אי אפשר להגיע לשם. ועזל כתוב, עבד האחי ועזל, נתנו לו איזה עיצה. מטה לה, הוא מחוזה, וכולו נשא. בא ימי בת קרב הבא עדיין. הוא בא למקום שכולו נשים. רוצה להילחם בהם. אמרו לי, יקט לטלן, אם תהרוג אותנו, יאמרו נשא יקטב. כבוד קטן מאוד. יקטיל נלך, יאמרו מלכה דקטלו נשי. אז אתה תישאר לדיראון עולם. אמר להם, אייתו לי נהמה, תנו לי לחם. דיינו, אני רעב, תנו לי לחם לאכול. אייתו לי נהמה דדהבה, הפטורה דדהבה. נתנו לו לחם של זהב על שולחן של זהב. אמר לו, מי אח לאין שנהמה דדהבה? האם בני אדם אוכלים אצלכם נהמה דדהבה? זאת אומרת, לחם מזהב. אמרו לי, אלא אי נהמה בית, לא הבא לך באטרה, נהמה למיכב, דשקלית ואתית להכה. בביתך, במקומך, לא היה לך מספיק לחם שבאת עד הנה. אם באת עד הנה, זה משום שאתה מחפש זהב. אז הרי לך לחם של זהב. נחיק ועתי, כשהוא יצא מאותו מקום, כתב אבא ועדים אחוזה. הוא כתב על שער, על בית השער של המחוז. אנא אלכסנדרוס מוקדון, הייתי שטיה, הייתי שוטה, עד עתיתי למדינת אפריקה, דנשיה, ויליפת עיצה מן נשיה. למדתי עיצה מן נשיה. סנדר הודה, למדתי חוכמה מן נשיה. הייתי שוטה עד שהגעתי הנה, וכאן אותם נשים לימדו אותי דעת. כשקי ואתי, כשהוא הלך משם והמשיך, יתיב ההוא מעיינה, הוא התיישב על איזשהו מעיין, וכאכיל נהמה, אכל, בסוף כנראה כן קיבל לך, וכאכיל נהמה, הרו בידי גולדנה דמלכה, היו בידיו, מה שנקרא, הוא אכל לחם עם דגים מלוכים, הוא מדובר על אלכסנדר הגדול. הבו בידי גולדן עדם מלך, בהב עדם מחבר אלוהו, נפל באוריך. הוא רחץ אותם באותו מעיין, התיישב על מעיין ורחץ את אותם דגים מלוכים באותו מעיין. נפל בהם ריח טוב במיוחד. אחרי שהוא רחץ אותם באותו מקום, באותו מעיין, אז נפל ריח טוב במיוחד באותם דגים מלוכים. בעוד שהיו רוחצים במים כדי להסיר מליחתם, נפל בדגים ריח טוב, אומר רש"י, הוא מעיין מגן עדן, אנפרש, הוא מעיין מגן עדן היה. אמר, שמע מנה, היי אינה מגן עדן עתי. המעיין הזה מגיע מגן עדן. אז כתוב בגמרא, אידלי כולי, אידלי כולי. הדליקו לזה הכוונה שהוא המשיך עם המעיין והלך יחד איתו עד למקור המעיין. עד דמטה לפתחה דגן עדן. הוא הגיע עד פתחו של גן עדן. אז כתוב בגמרא, רמה קלה, פתחו לי בבא, תפתחו לי את הדלת. אלכסנדר לא היה רגיל שיש דלתות סגורות בפניו. פתחו לי בבא. אמרו לי, זה השער להשם צדיקים יבואו. כך הוא שמע קול מבפנים. זה השער לשם צדיקים יבואו. אמר להון, אנא נמי מלכה אנא, מחשב חשיבנה, הבו לי מידי. משהו תתנו לי, אני חשוב. אני מלך, אני אלכסנדר הגדול. תנו לי משהו. נחשב חשיב. הבו לי מידי. והבו לי גולגלת חדה. נתנו לו גולגולת של בן אדם. זרקו לו מבפנים גולגולת של בן אדם. יאבו לי גולגלת, נתנו לו ראש גולגולת. הוא רצה לדעת כמה שזה שווה. את יתק לי לכולי בהבה וכספה דידי בהדי ולא הבה מתקל. כל כספו זה עבור, לא יכריעו את הגולגולת הזאת. הגולגולת הזאת שקלה כנגד כל כספו זה עבור. לא היה בכל כספו זה עבור של אלכסנדר מה שיוכל להכריע כנגד הגולגולת הזאת על המשקל. הון לרבנן, מי היי? מה זה? מה זה? מה קורה? אמרי גולגלת דאינה דביסרא ודמא דלא כסר. יש בגולגולת הזאת אינו של, של אדם שלא תסבע עין. העין לא שבעה אף פעם. העין לא. היא לא שבעה. אמר לו ממי דהכי הוא? מניין לי שאתם צודקים? מניין לי שאתם אומרים אמת? שק לכלי לאפרה וקסיו. לקחו מעט אפר וכיסו את העיניים. לאלטר טקלה. מיד. כך כתוב כאן בגמר. כיוון שהמלך הזה, האדם הזה, הוא היה השורש של יוון. זאת אומרת, הוא היה הראשון, הוא היה זה שכבש את ה... כל העולם כמעט. ועל ידיו אז מלכות יוון התפשטה בכל העולם כולו. כל העולם כולו. והוא שורש יוון. אז אם אנחנו רוצים לדעת משהו על יוון, אז כאן, זה הגמרא תורחת. הגמרא, זה עמוד שלם, כמעט דף בגמרא. ועומק הדברים, כמו שהדברים מתבארים על ידי רבותינו בפרט, אז כאן כתוב שורש השורשים של כל העניין הזה שנקרא יוון. לשון הרמב"ן בסוף לשון הרמב״ם בסוף פרשת בו, הרמב״ן הגדול, הידוע בסוף פרשת בו, המקום שהוא מדבר על הניסים, הגלויים והניסים הנסתרים. הרמב״ן המפורסם בסוף פרשת בו. שם הרמב״ן מגלה טעם מצוות רבות. בין יתר הדברים, כתוב שם בלשון הרמב״ן כך, הרמב״ן אומר, כתוב שם ברמב"ן, ואין לעליון בתחתונים חפץ. אין שום, כביכול, בורא העולם, אין לו שום חפץ בעולמנו. הוא לא רוצה שום דבר מהעולם הזה. כי אם, כך הוא אומר, שני דברים כתוב ברמב"ן. כי אם, שנאמין ונודה לכל שבראנו. זאת אומרת, לשם כך ברא אותנו בורא העולם. בורא העולם ברא אותנו כדי שאנחנו נאמין בו ונודה לו שהוא ברא, נודה לכל שברא. מקור לזה, אנחנו אומרים את זה לברכת אהבה רבה, אהבה רבה, אהבת עולם. אנחנו אומרים וקרבתנו וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת. הקרבתנו לשמך הגדול זה עצם הבחירה שלנו. עצם הבחירה של כלל ישראל. אז לשם מה היא באה? לשם מה? לשם מה? מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא?
וכרב תנו שמחה הגדול סלע באמת לשני דברים, להודות לך וליחדך באהבה. דהיינו שנאמין ונודה לכל שברא, שנאמין ונודה לכל שברא. אלו שני הדברים שבגללם, לשמם כביכול, ברא אותנו בורא העולם. זהו, כביכול בורא העולם בזה הוא חפץ, בזה הוא חפץ, זאת המציאות שהוא ברא. וכאן, כאן נמצאת נקודת העיקר. כאן צריך להבין. נברא, שכביכול בורא העולם ברא אותו בצלם אלוקים, ואת חסרי מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרי, תמשילהו במעשה ידיך. כביכול בורא העולם נתן לו את הכל, הכל בידה. אז אותו נברא, כשהוא לוקח את הדברים האלה כמו שהם, כשהוא לוקח אותם כמו שהם, אז הוא מקבל אותם כך שכביכול בורא העולם מודה לו. ההודעה היא כביכול בורא העולם מודה לו, בורא העולם נותן לו. כך מבינים את מידת ההוד של בורא העולם. כביכול, כך היה רצונו. כך היה רצונו. רצונו היה בבריאת העולם, בבריאת אדם. ועצם בריאת אדם כוללת בתוכה את הכוח הזה שבורא העולם נתן לאדם, תמשילהו במעשה ידיך כל שטה תחת רגליו. ההנהגה הפשוטה, הבסיסית היא, שכביכול בורא העולם נותן לאדם את הכל ומאפשר לו לעשות כרצונו. זה דבר שלמראית עין זה נראה כאילו הודעה, כביכול בורא העולם מודה, מודה. מקום, כאן המקום, כאן צריך להבין. שורש הדברים הוא בזה, עיקר הטומאה של יוון, עיקר שורש טומאת יוון, שורש טומאת יוון, זו אותה חוכמה שמחייבת, וכאן צריך באמת להבין, הטומאה הגדולה של יוון היא באמונה, אמונה, זאת אומרת בכפירה של מה שנקרא קדמות העולם, רחמנא יצילנו. התורה, המילה הראשונה בתורה באה להוציא מזה. אבל היוונים הם אלה, הרמב"ם מעריך בזה הרבה, במורה נבוכים, הרבה הרמב"ם מעריך בזה. והוא מראה בעליל איך מתוך סדר העולם, מתוך סדר העולם, אפשר להוכיח, מתוך סדר העולם. אז הדבר יותר מסתבר, הדבר היותר מסתבר, הדבר היותר נראה, זה שהעולם הוא מציאות מקוימת מאז ומתמיד. רחמנא ליצלן קדמות. כך הדבר היותר מסתבר, יותר נראה מתוך סדר העולם. דור הדברים. כביכול בורא העולם, כמו שכתוב בנביא בישעיהו, אכן אתה כל מסתתר. כביכול בורא העולם ברא את העולם, וכל העולם כולו נברא, והוא נראה כמציאות קיימת. כך הוא נראה, הוא נראה כמציאות קיימת. אם העולם לא היה נראה כך, לא היה מקום לבחירה, ולא היה מקום לעבודה, ולא היה, לא היה שום טעם בעצם קיום העולם. אכן אתה כל מסתתר. כביכול בורא העולם מסתתר בעולם הזה. מסתתר זה הכוונה, שאם אנחנו נחפש את כל הדברים הגלויים, לא נמצא אותו. כל מה שגלוי בעולם, לא מצביע עליו. לא מראה אותו. הוא מסתתר פה. צריך עומק של דעת, צריך את אברהם אבינו כדי להחליט שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. אבל כל בני האדם שחיים בעולם, אז הם חיים בתוך מציאות ברורה, מציאות מובנת, מציאות. במציאות שלא מחייבת את המסקנה, המציאות הזאת לא מחייבת את המסקנה הזאת. אחד היה אברהם. בפסוק כתוב, כי אחד קראתי. אברהם אבינו היה אחד, אחד, בכל הדורות, בכל הדורות שהיו מכעיסים ובאים. כולם היו מכעיסים ובאים, מאדם עד נוח וממוח עד אברהם. כי אחד קראתי. מסתתר. דהיינו, כל מי שרוצה למצוא כביכול את בורא העולם, הוא צריך למצוא אותו בעומק דעתו, בעומק ליבו. הוא צריך להתבונן בדברים בצורה אחרת. אבל כל מי שמתבונן רק בדברים הגלויים, בדברים הגלויים, אז הדברים הגלויים מצביעים על ההפך מזה. כל המערכת הגלויה מצביעה על ההפך. זה הניסיון הגדול של העולם. אחרי אתה כן מסתתר. הניסיון הגדול של העולם. זה שהעולם לא נראה, לא נראה בעיניים של אברהם אבינו. העולם לא מראה את עצמו באותם עיניים של אברהם אבינו. אברהם אבינו ראה בירה דולקת. אברהם אבינו הבין שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. אחרי הרבה טרחה, אחרי הרבה יגיע, הוא מדובר על האדם הגדול בענקים שגם הוא לקח לו זמן עד שהוא הגיע לזה. לדעת הרמב"ם זה לקח לו 46 שנה להגיע. מהזמן שהוא נגמל עד שהיה בן מ"ח שהכיר את בורו. עד שהוא הגיע לסוף, סוף דבר, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. ואז הציץ עליו בעל הבירה. מי שחי בתוך המערכת הזאת, אז כל המציאות כולה נתפסת בשבילו. כי מציאות קיימת, מקוימת מאז ומעולם. המציאות כשלעצמה, זאת המציאות עצמה. המציאות עצמה תמיד הייתה קיימת. זאת הטומאה הנוראה של יוון. זה הניסיון הנורא של יוון. כאן נמצא הניסיון הנורא והיום. צריך הרבה להתייגע כדי להעמיד את הדברים על המיטה, להעמיד את הדברים על, על נקודת ה... להגיע לאמונה האמיתית. זה לא מלתזות רק. גם ישראל לא חי בתוך המערכת הזאת. כלל ישראל חי בתורה. כלל ישראל חי תמיד, כל השנים. כל השנים, מאז היותנו לעם. אז כלל ישראל חי בתחתית ההר. כלל ישראל חי בהר סיני. כלל ישראל לא חי בעולם. במקום שאנחנו היינו חיים, באותו מקום שהיינו חיים, שם האמונה הייתה הדבר הפשוט. ולכן כלל ישראל, כל כלל ישראל, היו מאמינים בני מאמינים. וכל פשוטי עם, פשוטי עם, האנשים הפשוטים ביותר, לא היו צריכים להתחכם יותר מדי. לא היו צריכים להעמיק לחשוב יותר מדי. הדבר הזה היה בסיסי, פשוט, פשוט, פשוט לגמרי. במקום הזה שאנחנו חיינו, כביכול בורא העולם לא היה כל מסתתר. שם הוא לא מסתתר. שם הוא היה גלוי. איתנו הוא היה גלוי. אבל כשאנחנו גלינו, כשאנחנו מתרחקנו מעל אדמתנו, אנחנו כבר לחוותינו, אנחנו כבר גם חיים בעולם. כבר מזמן יצאנו מבית המדרש. כל מי שנמצא באמת בבית המדרש, כל מי שנמצא בתחתית ההר, כל מי שעדיין, אז עדיין מהדהדים באוזניו, הבת קול שיוצאת מהר חורב, מחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. בכל יום ויום כתוב, בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מי שעוד שומע משהו מהבת קול הזאת, אז הוא עוד שייך באיזה אופן שהוא למעמד הר סיני. הוא ממשיך, הוא חי שם, באותו מקום. שם המקום, שם מקומים, שם מקומים, שם בית חיים. לשון הרמב"ן, במצוות ששכח הרב לפי דעתו. ספר המצוות, במצוות ששכח הרב לפי דעת הרמב"ן. שלא נשכח מעמד הר סיני, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. כל מי שעיניו וליבו שם, אז הוא שייך לקהל הדת ישראל, שהלך להם לישראל. ישראל מאמינים בני מאמינים. אבל כל מי שזז קצת מאותו הר, כל מי שאין עיניו וליבו שם כל הימים, אז הוא נופל בפח, בפח הגדול, אותו פח גדול של העולם. מי שסתם את הגולל, מי שעשה את העולם לעולם ברור, לעולם מובן, לעולם שדחק את רגלי השכינה, אני מדבר על העולם, העולם הטבעי, העולם שבחוץ, העולם שהוא לא עולמנו. מי שעשה את העולם לעולם שהוא דוחק את רגליו יתברך, דוחק רגלי שכינה, עולם שכביכול לא מביא את הקדוש ברוך הוא בחשבון, הוא לא מכניס אותו בכלל, כן. הוא לא נמצא בחישובים. מי שעשה את הדבר הזה, זאת מלכות יוון. את זה עשתה יוון. יוון ביערה את העולם, יוון העמידה את העולם כך שהוא ברור, שהוא מובן, מובן מתוך עצמו. וכשנמצאים כאן במערכת מסודרת לגמרי, לפעמים קורה שיש איזה חריג פה, חריג שם, אז לכמה ימים מתפלאים או מתפעלים קצת, ואחר כך שוכחים מזה וחוזרים לסדר הקבוע. הסדר הקבוע הוא סדר שהעולם הוא מציאות קיימת, ואז הוא מעולם הייתה ולעולם תהיה, רחמנא ליצלן. תמיד הייתה ותמיד תהיה. הדבר הזה הוא הכירת כל התורה כולה, כל התורה כולה. המחלוקת, או המחלוקת, התהום שפעורה בינינו ובין תפיסת העולם של יוון, התהום שפעורה בין מה שנקרא רחמנא יצילנו קדמות, קדמות פירוש שהמציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות קיימת, היא פושטת צורה, לובשת צורה, אבל היא מאז ומעולם הייתה ולעולם תמשיך, לעולם תהיה, זאת המציאות עצמה. רחמנא ליצלן מהידת, והמציאות שנתגלתה בתורה, שהיא פותחת, פותחת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הנידון הוא איפה נקודת ההוד. איפה נמצאת נקודת ההוד? איפה היא נקודת ההוד? פירוש, כמו שאמרנו, איפה עצם המציאות? איפה עצמו של דבר? אנחנו תופסים את כל הקיום שלנו פה, שזאת, הקיום הזה הוא נתפס כעצם המציאות, המציאות עצמה כמו שהיא, דיינו זאת המציאות העצמית, פירוש הדבר שההוד הוא בכיוון השני, כביכול אנחנו אלה שמודים לנו, כלומר אנחנו הרי שליטים פה על העולם, פירוש הדבר אנחנו הרי, העובדה היא הרי כזאת, תמשילנו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, כמה שהאדם שליט פה במציאות הזאת, פירוש הדבר שהמציאות מודה לו. כשהאדם שליט בעולם, עושה בעולם כחפצו, כל שטה תחת רגליו, וניתנה לו האפשרות שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם במסגרות מסוימות, אז אותו אדם תופס שהמציאות משתחווה בפניו, המציאות מתכופפת בפניו, המציאות האמיתית מתכופפת בפניו, אז הוא בא בתביעה, הוא בא בתביעה, לא ייתכן שתהיה מציאות בעולם שלא תתכופף בפנה. הבו לי מידי, מר כהנה, מחשב חשיבנה, הבו לי מידי, תנו לי משהו. איך אתם יכולים לא לתת לי? איך אפשר לא לתת לי? מה זאת אומרת לא לתת לאלכסנדר? מה זה לא לתת לאלכסנדר? העולם כולו יתכופף בפנה. המציאות עצמה היא מתכופפת בפנה. זהו ההוד שהוא הצד שכנגד לבית המקדש, זהו ההוד שנלחם בבעבוד זה בית המקדש. בית המקדש בנוי על ההשתחוואה של ואני והנער נלחת כה ונשתחווה ונשוב עליך, על זה בנוי בית המקדש. מי שנלחם בבית המקדש תופס את המציאות עצמה, צורת אדם במציאות, המציאות משתחווה לו, זה נקרא כל שטה תחת רגליו, מי כאן משתחווה למי? אמרנו לה כתוב, וההוד זה בית המקדש. מידת ההוד לעמיתה, ההוד זה בית המקדש. הנהגה של הוד, שהזכרנו מקודם, שהיא המשלם לשונאיו על פניו להעבידו. ספר תהילים יש כאן. פרק ע"ג, מזמור לאסף. אז דוד המלך, אסף אומר, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופכו אשורה. כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. כי אין חרצובות למותם, וברי אולם, הם בריאים כמו שברים. שום דבר לא מגביל אותם, עושים מה שהם רוצים. בעמל אנוש אינו, ואם אדם לא ינוגעו, שום חולי לא תופס אותם. לכן הנקת מו גאווה, יעטוף שיט חמס למו. שטו בשמיים פיהם ולשמם תהלך בארץ. הם מדברים מה שהם רוצים, על השמיים, על הארץ, הכל. ואמרו, איך הידע כל ויש דעה בעליון? הנה אלה רשעים, ושלבי עולם הישגו חי. ושלבי עולם הישגו חי. אסף, אסף, אחד מקדושי עליון, אחד מאלה שכתבו את ספר תהילים. נביא בעל רוח הקודש. הוא אומר על עצמו, ואני כמעט נטיו רגליי כעין שופכו אשורה. זה ניסיון שכמעט ולא עמדתי בו. אחריק זיקיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפיים, ואין נגוע כל היום בתוך אחתי לבקרים. אם אמרתי אספרה חמו, הנה דור בניך בגדתי. כמעט בגדתי, בקיצור, כמו שרש"י אומר. והחשבה לדעת זאת, אמר הוא בעיניי. זה נראה לי דבר בלתי אפשרי. כל זה עד אבוא אל מקדשי קל, אבינה לאחריתה. כשנמצאים בבית המקדש, שם הקושייה נופלת. שם הכל מובן. שם הכל מובן. אך בחלקות תשיט למו, יפלטם למשהו. איך היו נשמה כרדה, ספו תמו מן בלהות. כחלון מהקיץ השם, בעיר צלמם תבזה. כשהוא בא למקדשי קל, אז הוא אומר על עצמו, ואני בר ולא עדע, בהמות הייתי אימא. עד שהגעתי הנה, עד שהגעתי למקדשי קל, עד שהגעתי להבין לאחריתם, אז הייתי כבהימה. דהיינו, הדבר הזה, אותו דבר שהוא שלוות הרשעים בעולם הזה, אותה שלווה של רשעים בעולם הזה, שהיא הניסיון הקשה שכביכול בורא העולם מנסה את כל באי עולם. הנה אלה רשעים ושלווי עולם יזגו חי. ואהי אני שזיקיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפה, אז ואהי נגוע כל היום בתוך אחתי לבקרים. הקושייה הזאת קיימת רק כשנמצאים בחוץ, כשנמצאים בעולם, כשנמצאים במקדשי קל, מקדשי קל, שם במקדש. במקדש אין קושייה. שם אני רואה בעין, אני רואה בעליל את המשלם לשונאיו על פניו להעביד. איך היו נשמה כרגע, ספו תמו מן בלהות. זה פירוש המילים, וההוד זה בית המקדש. שם, אז
שהדבר הזה מתגלה כמידת הוד. זאת מידה, זה אופן איך שכביכול בורא העולם דן את הרשעים. המקום שבו עצם הדבר נתפס, לא הגילוי החיצוני שלו, שם תופסים, שם אין קושייה משלוות הרשעים. מי שנלחם בבית המקדש, מי שנלחם בבית המקדש, אז שלוות הרשעים פועלת עליו. מי שנלחם בבית המקדש, וגם כשהוא נכנס לבית המקדש, אז הכניסה שלו לבית המקדש מחללת אותו, מפקיעה אותו מלהיות בית מקדש. היא מפקיעה אותו מלהיות וההוד זה בית המקדש. יש כאלה שאם אסף אומר כמעט נטיו רגליי, אז הם בוודאי ובוודאי. אצלם זאת, הדברים מוכחים, הדברים נתפסים כעובדות מוכחות לגמרי. אותו כמעט נטיו רגלי של אסף, אז אצלם זה רעיות ברורות, זה דברים ברורים. הם מעולם לא היו, גם לא יכולים להיות. אבל זה לא ייתכן שהם יהיו בבית המקדש. עבור אל מקדשי כאל אבינה לאחריתה. אחד ההבדלים לענייננו זה יכול להיות ההבדל המרכזי, ההבדל התהומי שבין צורת הדם של והחוד זה בית המקדש, או צורת הדם שמביאה ראייה ממידת הוד של בורא העולם, שהמציאות מתכופפת בפניי. הנה אתה רואה ששלווה עולם, שלווה עולם, היזגו חיל, הרשעים שהם שלווה עולם והם היזגו חיל. בבית המקדש תופסים היטב את ה... עד כמה זה היו לשמה כרגע, עד כמה שהדבר הזה בעצמו זה חורבן, עד כמה הדבר הטוב הזה בעצמו, הם אוכלים עליהם בשר עצמם. נספר תמיד את הסיפור על אחד מגדולי ישראל, גדולי ישראל המפורסמים, שהיה באמצע ימה, היה אני מרוד, מרוד אני, ממש אני, כל שהיה לו פת לחם, וקושי לחם לאכול ובגד ללבוש בינינו. וכשהוא היה צריך ללכת לאיזה מקום, אז הוא כמובן היה הולך ברק. היה לו חבר נעורים, ששנה הוא פירש, והצליח מאוד מאוד, ונעשה שיר מופלג, ותוך כדי שהוא הולך ברגל, הלך, מסכן, עייף, רעב. אז אותו זה, חבר נעורים נוסע במרכבה, הוא מעיף עין ורואה אותו הולך כאן ברגל ונראה כמו שהוא נראה. אז הוא הכיר אותו, אמר לו, בוא תעלה אליי, אני אסיע אותך, בינתיים אני אארח אותך אצלי בבית, אני אראה לך את העולם הזה שלי, כך הוא אומר, אני אראה לך את העולם הזה שלי. הוא הסכים, עלה ונסע איתו לביתו, וההוא מסייר איתו בחום נכסה ומראה לו את כל מה שיש. סוף אחרי כל הסיור הזה, נו מה אתה אומר? אז הוא אומר, הבטחת להראות לי את העולם הזה שלך, מה עשיתי עד עכשיו? אז הוא אומר לו, עד עכשיו הראית לי את העולם הזה שלך. היום הזה שלך עוד לא ראית.
רואה אדם שהוא חי במקדשי קל, עד אבוא אל מקדשי קל, אבינה לאחרית, אבינה לאחרית. שתי צורות אדם. אדם שכל עצמו, אחרי שהוא נברא, וכביכול בורא העולם ברא אותו ברצונו, אז כל עצמו הוא תודה, כל עצמו הוא הודעה. הוא לא תופס את עצמו כמציאות מקוימת, הוא תופס את עצמו כמישהו שקיבל את מציאותו מהמציאות האמיתית. ממילא, אז הוא כולו מודה. האדם הזה הוא תכלית כוונתו התברך בבריאת העולם. זהו החפץ שיש כביכול לעליון בתחתונים. זהו החפץ. שמאמין באלוקינו ונודה, מאמין בו ונודה לכל שבראה. הצד שכנגד, הקוטב שכנגד. ממש הקוטב שכנגד. אז הוא במקום להודות הוא תובע. הוא תובע. המציאות, אותה מציאות. אז הוא תופס שכל קיומו זה שהמציאות מתכופפת בפניו, משתחווה אליו. הוא פה בעל הבית. ממילא המציאות חייבת להתכופף בפניו. אז הוא עומד ותובע. זה בעולם לא תוקן. הדבר הזה לא תוקן. הדבר הזה, זהו, זאת העבודה הקשה. זאת העבודה הקשה שנמצאת בעולם. נראה משהו. הגמרא המפורסמת בבכורות בדף ח', הגמרא שחכימא דיהודאי רבי יהושע בן חנני, רבי פסח שאל אותו כמה דברים והוא זלזל בחוכמתם של סבא דווי אתונה. אותם חכמי דווי אתונה, דהיינו חכמי יוון, מה שנקרא. אלה הראשי חוכמת יוון. הוא זלזל בחוכמתם. סבא דווי אתונה. ולעזריים אפילו. אז אמר לו הקיסר, ואה חכימי, הרי הם חכמים. אז אמר לו רבי יהושע בן חנניה, אנא חכימי מניין, אני יותר חכמי. אני חכמי. אז אמר לו הקיסר רבי יהושע בן חנניה, אי חכימת מניין, זיל זכין הוא, והייתינו להך. לך, תנצח אותם ותביא אותם הנה. כתוב כאן עניין שלם בגמרא, זאת גמרא סתומה מאוד, סתומה וחתומה, וכולה סוד. אבל כתוב, הדבר, בין הדברים הראשונים, שהוא כבר נכנס לפנים, הוא כבר נכנס לפנים, נכנס לתוך המקום שבו נמצאים חכמי יוון. הוא נכנס פנימה. יש כאן קטע גדול בגמרא, איך הוא נכנס פנימה. אחרי שהוא כאן נכנס פנימה, עזל, אשכח ינוקי מלעיל וסבי מלתחת. ינוקי מלעיל וסבי מלתחת. אז כבר אומרים רבותינו כמה וכמה. זה ההבדל בין חכמי ישראל לחכמי יוון. אצלנו הסכנים בראש, אצלם הינוקי בראש, אצלם הינוקי בראש. זאת מין חוכמה כזאת, שהחוכמה הזאת היא שככל שהאדם צעיר יותר, צעיר יותר, אז הוא יכול. על כל פנים, ינוקי מלאל, הם נמצאים למעלה, סבי נמצאים למטה. אמרו לי, מה ידידתך? מי אתה? מה עניינך? מה מעשיך? אמר לו, חכימא דיהודאי אנא, באימא למיגמר חוכמת עניינייך. באתי ללמוד חוכמה מכם. אני חכם היהודים, באתי ללמוד מכם חוכמה. איחכי מבעיה. נשאל אותך שאלות ונראה אם אתה באמת איש חכם. אמרו לי בסדר, לחיה, הזכיתו לי כל דבעי תעבידו בי, תוכלו לעשות בי כרצונכם. אבל אם אני ארצח אתכם, והיא זכינה בחור, אז אתם תבואו אולי לספינה ושם תשבו ותאכלו. כך באופן כזה הוא רצה להביא אותה ולכס. אז כתוב גם בגמרא. יש כאן כמה דברים שהם שאלו אותו, הכל דברים סתומים מאוד. אמרו לי, אימא לן מידי דכדיבי, תגיד לנו דבר שקר. תגיד לנו דבר שקר. אמר לו, הווה הוא קודמייתא דילידה, היה פרד שהוליד, והווה פלילי פיתקה וכתב בי דמאסיק בבי אבא מאה אלפה זוזה. מה שכתוב פשוט בגמרא הזה, שהם אמרו לו, ספר לנו שקר. אז הוא מצא שקר לספר להם, שהיה פרד שילד, והוולד של אותו פרד היה תלוי לו בצווארו פתק, ועל הפתק הזה היה כתוב, שאבא חייב לו, האבא, מסיק בבי אבא, אבא חייב לו מאה אלפי זוז. אז כתוב כאן בגמרא, בהמשך כתוב, וקודמייתא, אמרו לו, וקודמייתא מילידה, אמר לו, הרי זה מילי דכדיבי, ביקשתם מילי דכדיבי. סתום, סתום וחתום, זה גמרא, דברים לא מובנים. מה שיש בידינו רק, נקודה אחת, חוץ מכל הדברים. חוץ מכל הדברים, נקודה אחת. הם שאלו אותו, תגיד לנו את השקר הגדול ביותר בעולם. השקר הגדול ביותר בעולם. אז הוא אמר להם, השקר הגדול ביותר בעולם זה שבא יצור, מציאות, שבאה מבלתי אפשרות ואת מציאותו שלו, אז הוא מפרש כך שחייבים לו. חייבים לו מאה אלפי זוז. הוא מסיק בבי אבא מאה אלפי זוז. יש מישהו שעצם מציאותו היא בלתי אפשרית. עצם מציאותו היא בלתי אפשרית. הוא בא מדבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, אין אפשרות בעצם שהוא יהיה קיים. אם הוא קיים, אז הקיום הזה הוא כולו רק נס. זה דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, מצד קבעי הדברים באמת, אז עצם מציאותו לא קיים. והוא נולד, והוא נולד עם פתק שחייבים לו. הוא נולד עם פתק שחייבים לו. הוא בעצם איננו. הוא בעצם איננו. אבל הוא תופס את עצמו כך שחייבים לו. הם שאלו אותו, תגיד לנו את השקר הגדול שבעולם. השקר. איפה נמצא השקר בעולם? אז הוא אמר להם, פרד ילד, והוולד הזה תלוי לו בצווארו, חייבים לי מאה אלפי זוז. המספר מאה אלפי זה עניין בפני עצמו, המספר מאה אלפי זה, המספר השלם בעולם הזה זה מאה, והמספר השלם בהחלט זה אלף. הכוונה היא שמגיע לו הכל, גם מהעולם הזה וגם העולם, גם מעולם האמת. גם בגן עדן הוא דופק בחוצפה ואומר, הבו לי מיד, מר כהנה, מחשב חשיב. הוא מבין שהוא נמצא במקום שהוא מעבר לו. הוא בטוח שהדבר הזה הוא גם כן שייך לו. המציאות כולה שייכת. זה השקר. השקר. היון הנורא. אנחנו צריכים לזכור ולדעת. אנחנו נמצאים בניסיון הזה. הניסיון הזה לא נגמר. הניסיון הזה לא נגמר. צריך לזכור ולדעת שזה דין, דין, דינה דמתניתי, זה דין שפסקו אותו בדין של חשמונאי. כל מי שעובר על יד פרצה שפרצו מלכי יוון, חייב להשתחוות אפיים ארצה ופישוט ידיים ורגליים. אם הוא לא ישתחווה כנגד זה, אז אותה פרצה תהיה פרצה בו. אותה פרצה תפרוץ אותו. כל מי שעובר על יד פרצה מהפרצות שפרצו מלכי יוון, אפילו אחרי שבית חשמונאי ניצחו, אותם י"ג השתחוואות שתקנו, אותם י"ג השתחוואות שתקנו, מדובר פה כמו שכתוב בראשונים, שאת זה תקנו בדין של אלה שניצחו את יוון, תקנו כתוב כמו שראינו בפנים. אחר כך סתמו בחזרה, סגרו בחזרה את הפרצות האלה. הפרצות כבר לא קיימות, אין פרצות יותר, אין פרצות יותר. אבל כל מי שעובר מול הפרצות של מלכי יוון, אותן פרצות, עדיין עם התיקון כולו, עם כל התיקון שתקנו בית חשמונאי, עדיין הוא חייב להשתחוות. אנחנו חיים בעולם, שהאמונה היא לא מילתא דפשיטא. זה לא דבר ברור, זה לא דבר פשוט. מי שלא יתרח, מי שלא יתרח לברר את זה, לבסס את זה, להעמיד את זה כראוי, אז ידע, ידע בוודאות גמורה שהוא עומד מול פרצה שפרצו מלכי יוון, וזאת פרצה שלא סתמו. ואם הוא לא ישתחווה בפישוט ידיים ורגליים, אם הוא לא יהיה מודה על האמת לגמרי, אם הוא לא יקיים את ההוד של בית המקדש, אז הוא צריך לדעת שהוא בסכנה. כל מי שעובר סתם מול פרצה, וכל מי שעובר היום בעולם, עובר מדי יום, בכל רגע, בכל עת ובכל שעה, הוא עובר מול פרצה שפרצו מלכי יוון. אפילו כשיושבים בבית המדרש. אז אם לא מצרפים את ההשתחוואה האמיתית, את ההשתחוואה האמיתית, אותה השתחוואה שחז"ל מדברים עליה, אותה השתחוואה שהיא ההוד האמיתי, מודל הכל שבראנו, התפיסה האמיתית, הפרצות שפרצו מלכי יוון הן עדיין מסוכנות,
עדיין הם מסוכנים. אין לנו את אותם פרצות שפרצו מלכי יוון בסורג, אבל כמו שכתוב בגרא, כמו שקראנו, כמו שכתוב בביאור הגרא שם באותה מסכת מידות, הפרצות שהם פרצו זה הם פרצו בהבדל שבין ישראל לעמי. הסורג היה המבדיל בין ישראל לעמי, והם פרצו שם פרצות. הפרצות האלה קיימות, הפרצות האלה קיימות. המבדיל האמיתי, הסורג, המבדיל האמיתי שבין ישראל לעמי, פרוץ היום. וכל מי שהולך, כל מי שהולך, כל מי שחי בעולם, בעולמנו, בעולם שלנו היום, ולא חי בכל ה... אולי יש כמה יחידים, כמה בודדים, אולי יש כמה בודדים שהם חיים לפנים מהסורת. ובדעו מה חיים מול הפרצות שבסורת. צריכים לדעת, כאן זה המקום, כאן זה המקום. אם אנחנו לא נתקן את זה ולא נסתום את זה, את כל הפרצות שפרצו מלכי יוון, נסיים בדברי המרשו. אבל מה כתוב על הפסוק, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאותי לחלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקי. אז כתוב על זה בגמרא במגילה בדף י' א', לא מאסתים בימי כסדים ולא גאותי בימי פרס ומדי לחלותם בימי יוונים. יש עוד אופן של דרשה, אבל המרשו מאיר שם, מרשו מאיר, כל זה הרי קאי על ריש הדקרה. בריש הדקרה כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. וביוון, יוון לא הוציא אותנו אף פעם מארץ ישראל. יוון לא הוציאה אותנו מארץ ישראל. והפסוק, איך כוללים שם את יוון? איך כוללים שם באותו מקום את יוון? הרי יוון לא הייתה בארץ אויביהם. תאר בדבריו. הדברים הברורים, הדברים הברורים, שיוון נמצאת, שיוון נמצאת כאן בארץ ישראל, אז אנחנו בארץ אויביהם. עצם עניינה של ארץ ישראל, עצם עניינה של ארץ ישראל, מקום אשר עיני השם אלוקיך בה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. המקום הזה זה מקום שעד כמה שאנחנו חיים בעיני השם אלוקיך בה, אז אנחנו חיים בארץ ישראל. עד כמה שאנחנו חיים בתוך המסגרת שפרצו מלכי יוון, אז אנחנו נמצאים בארץ אויביהם. מי שיגיע לפחות בדעת עד להשתחוואה בפישוט ידיים ורגליים כנגד כל פרצה שפרצו מלכי יוון, שוב אני חוזר ואומר, נמצא בסכנה. ובמקרה שלנו היום, מקרה שלנו כמו שאנחנו נראים היום, נראה לעין, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, זה מה שבורא העולם רוצה מאיתנו, לזה הוא מוביל אותה. כל המכות שאנחנו מקבלים, כל המכות, כל האיסורים שאנחנו מקבלים, כל המכות הנוראות שלא כדרך הטבע, זה רק כדי לקיים בנו את מה שכתוב בשירת האזינו, ראו אתה כי אני, אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. ראו אתה כי... אז המשך השירה לא יבוא. המשך, אחרי הפסוק הזה כתוב, כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם, אם שנות תברק חרבי ותוחז במשפט ידי, אז אשיב נקם לצרי ולמשנאי השלם, ואז יתקיים ארמינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום.
ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. אבל כל זמן שהפסוק הזה לא יתקיים, אז אנחנו מעכבים את הקריאה, כמו שקוראים לזה. אנחנו פשוט מעכבים את המשך, את המשך קיום הכתוב. כתוב, ראו אתה, כל זמן שזה לא יתקיים, אז לא נזוז מהמצב הזה. כל זמן שזה לא יתקיים, ראו אתה, סוף סוף, כי אני, אני הוא. אמונת אמת זה לאו מילתא זוטרתא, לאו מילתא זוטרתא. צריך לחיות את זה. כדי להגיע לזה, אז האדם באמת צריך להיות מישהו שתופס שהעולם לא חייב לו, המציאות לא חייבת לו שום דבר, אלא הוא עצמו, הוא האדם שהוא חייב לתת את כולו. הוא המחויב, אף אחד לא חייב. כל מי שלא נולד מקודניתא, ולא תלוי לו בצברו, שחייבים לו 100,000 זוזה, 100,000 זוזה חייבים. כל מי שלא נולד מפרד, זה מה שרצינו לבאר. חלק הניצחון על יוון, זהו החלק שאנחנו שמחים בו בחנוכה. אבל החלק שעדיין לא התגברנו עליו, אותו חלק שהוא עדיין קיים, שהוא עדיין עומד ומחכה, אותם פרצות שפרצו מלכי יוון, הם עדיין מחכים, עדיין מחכים שאנחנו נקיים את אותם י"ג השתחוות, אותם י"ג השתחוות, ואז אנחנו במהרה בימינו, אז בורא העולם יביא אותנו בחזרה אל, וההוד זה בית המקדש.